יופי, ואנחנו רוצים היום טיפה, לפני שממשיכים ללמוד על סוגים של אופן, קצת להתבונן על הבניין של האופן. אומר הרב, בהגיון הקודש, אחדות הרוחניות, לשם הפרק. בחינוך האדם היחיד, וכן בחינוך האדם הכללי, האומה והאנושיות, צריכים לשים לב לאחדות הרוחניות. ראינו כמה וכמה דוגמאות של הבדלים באופי וסוגים וריכוז ופיזור וכו'. ההשתדלות היא תמיד להגיע למצב של אחדות. אחדות הכוחות, אחדות הבחינות השונות באופי. וכאן הרב נותן לנו אזור. הנחיה כללית. דהיינו שהשכל יהיה משפיע ישר על הרגש. והרגש על הדמיון והדמיון על הפעולות. זאת אומרת, יש כאן איזו הדרכה כללית, אנחנו נראה אחר כך שיש עוד אפשרויות, אבל הדרכה הכללית היא שאנחנו לומדים דבר, אנחנו פוגשים דבר. באמת מי שפוגש את העולם זה השכל שלנו. זה נכון שאנחנו רואים דברים, אבל הראייה אין שום משמעות אם היא לא עוברת איזה סוג של ניתוח שכלי. את השכל הוא זה שמקבל את האינפורמציה, מנתח אותה, מאבד אותה, ולאור הניתוח הוא מגיע לאיזושהי מסקנה שיש פה משהו. הוא לא יודע מה לעשות עם השכל. את השכל הוא כאילו מקבל אינפורמציה, אבל עדיין הוא לא יודע מה לעשות עם זה. ואז הוא זקוק לרגש. ראינו שמה זה הרגש? זה נקודת המפגש בין האדם לבין כל דבר. אז כשהשכל אומר, יש פה אינפורמציה, יש פה יתוש. זאת אומרת, איך השכל יודע שיש יתוש? הוא ראה, שמע בזז כזה. וראה את הגודל ואת הכנפיים, ואמר, זה יתוש, זה לא זבוב. זה להבחין, זה גם לא אש, יתוש. ומה עכשיו עושים עם זה? לא יודע. הולך לרגש, נו, מה דעתך על זבובים, יתושים? זבובים, בסדר, יתושים, נו, תלוי אם זה יתוש אסיאתי או לא, יתוש אסיאתי, אני לא ממש מסמפת אותו. את הרגש, והרגש על הדמיון, הדמיון מתחיל לדמיין כל מיני דמיונות, מה היתושים האלה עלולים לעשות והדמיון על הפעולות. אז טוב, אז עכשיו מרימים את היד וצדים את היתוש הזה כי הוא מסוכן. באופן כללי התהליך הזה הוא תהליך שאנחנו חווים אותו כל הזמן, וכשיש סתירה בין אלה החלקים, זאת אומרת כשיש התנגשויות, למשל אני מרגיש דחייה ממשהו אבל אני מדמיין כמה זה יכול להיות נפלא, אני מרגיש משיכה למשהו ברגש אבל השכל או הרגש או הדמיון אומרים לנו תתרחק. זאת אומרת, כשיש סתירות פנימיות באדם, אז ההריסה מוצאה מקום לכם, וצריך לראות איך מאחדים את הכל, שהכל הוא מערך אחד, מהלך אחד, ולפתור פלונטרים. זאת אומרת, לא לחיות במצב של תסבוכות פנימיות. למשל, אדם עושה מעשה למרות שהוא לא מרגיש, לא חושב ולא מדמיין, רק כי אמרו לו, הוא מפחד. אז הוא עושה דבר נגד שאר חלקי האישיות שלו. וכשיש סתירה בין החלקים השונים באישיות, יש בעיה. אבל אם אין סתירה, על גבי לארבעת החלקים שהם שכל, רגש, דמיון ומעשה, מתעלה העניין האצילי, שהוא שורש הנשמה של האיש ושל הציבור במקור ההוויה האמונית. זאת אומרת, אם אנחנו רוצים לגלות את הנשמה, צריך לבנות את הכלים, כמו שדיברנו אתמול. הכלים זה המעשים שלנו, הגוף שלנו, היכולות שלנו, הרגשות שלנו, הדמיונות שלנו, המחשבות שלנו. כל אלה יחד הם כלים לגילוי הנשמה, גילוי הטוב האלוקי שאמור לעבור דרכנו. זה למעשה התהליך שכל אחד מתחנך. שמתם לך התחיל הפרק הזה? בחינוך האדם. רוצים לחנך את עצמנו, רוצים לחנך אחרים, באופן רגיל, לכן לומדים, לומדים הרבה. למה אתה לומד? כי הלמידה הזאת היא משפיעה על הרגש, והרגש על הדמיון, והדמיון על הפעולות. אבל כשאנחנו פועלים, הפעולה הזאת היא בסופו של דבר תחזור ותשפיע על השכל שלנו. למה? כי אם למשל עשינו מעשה, אחרי זה המעשה הזה משפיע על מה שאני חושב, על מה שאני מדמיין. מישהו אומר שיש ישיבה ברמות, זה שכל, ידע, אינפורמציה. טוב, נו מה אתה מרגיש? כאילו מה הקשר בינך לישיבה? לא מעניין אותך, לא מעניין אותך. מה אתה מדמיין? מקום כזה. מה אתה עושה? הולך לישיבה אחרת. הולך לישיבה אחרת, עשבת, למדת שם, ואז יש שתי אפשרויות. או שלמדת שם והרגשת טוב, ואז אתה חושב על הישיבה אחרת טוב, ומדמיין טוב, ומרגיש טוב, הכל בסדר. וזה הולך ומתחזק. או שאתה הולך לישיבה אחרת ומרגיש לא טוב. ואז מה שקורה זה שיכול להיות שאתה תתחיל לחשוב שישיבות זה דבר גרוע ורע ולא טוב. ואתה מתחנך כביכול. מה פירוש? זה גורם לך לקנות הרגלי חשיבה והרגלי עשייה והרגלי דמיון והרגל. כל ההרגלים האלה הופכים להיות בסיס להופעה או אי הופעה של אנשים. זאת אומרת, זה גורם לנו או אפשרות אחת, זה להיות מי שאנחנו אמורים להיות, שזה חינוך, למלא את הייעוד שלנו, או לא להצליח להיות מי שאנחנו אמורים להיות. עכשיו, כשאנחנו רואים את זה, אז לפעמים יש נטייה לחשוב שהדרך הרגילה לחנך את התינוק שלנו בבית זה שכל, רגש, דמיון ורצון. אז אומר הרב, ממש לא. הסדר בבניין של האישיות או של האופי זה הפוך. כך הוא הסדר. צריך לתאר ולאמץ את הגוף וכוחותיו כולם. זה בניין הגוף, להיות בריאים, להיות חזקים, להיות עם, לפתח את היכולות, ואחר כך בא כוח הדמיון בכל סעיפה, שצריך להיות חזק ומזוכח, הילד הקטן שומע סיפורים, ולא מדמיין דברים שליליים, אלא רק דברים חיוביים. ואחר כך בא הרגש וכל ענפה, ועל גביהם יבוא השכל הברור, ואז מופיע אור ההקשבה העליונה. זאת אומרת, באמת המציאות הזאת היא המציאות של תהליך הבניין של האישיות. מה קורה? אנחנו הולכים לפי הסדר, כמו שאמרנו. באופן רגיל יש תנועה מלמטה למעלה של בניין הכלים, ותנועה מלמעלה למטה של הופעת האור. בסדר? שכל, רגש, דמיון, מעשה. עכשיו, עשיתי מעשה. כאילו, בא מלמעלה ידע אלוקי, ולימד אותי דברים עמוקים ונפלאים, והרגשתי ודמיינתי ועשיתי והנחתי תפילין. עכשיו השאלה, מה קורה עכשיו? עכשיו כאילו באתי בא אליי אור מלמעלה למטה, עכשיו מתחיל משהו מלמטה למעלה חזרה. המעשים, אומר הרב, מתהפכים לדמיונות, והדמיונות בכוח עיכול רוחני להרגשות, והרגשות למושכלות, והמושכלות לאופי רוחני קבוע. זאת אומרת, כל הזמן יש את התנועה מלמעלה למטה, מלמטה למעלה. זה עובד כל הזמן, זה לא משהו שנפסק אחרי כמה דקות. כל החיים שלנו זה עובד. אתם לומדים עכשיו תורה, התורה הזאת משפיעה על מה שאתם מרגישים, משפיעה על מה שאתם מדמיינים, משפיעה על מה שאתם עושים, אתם עושים. עשיתם. החלטתם לעשות קידוש בשבת. של כוח. עשיתם קידוש. מה קורה עכשיו? עכשיו, לכאורה השאלה שעלולה להישאל זה, לא קורה כלום. מה קורה? עשיתי קידוש, לא קרה כלום. עלול להיות שאתה עושה קידוש, מצוות אנשים מלומדה. לעשות מצוות אנשים מלומדה זה לעשות מעשה בלי שום קשר לכל האישיות שלנו. ואז זה באמת, או עול, מצוות אנשים מלומדה זה מכביד עלינו, זה כאילו חונה, זה כאילו דבר מיותר מבחינת. לכן זה לא טוב לעשות דברים מצוות אנשים מלומדה. לפני שאתה בא לעשות קידוש, תחשוב רגע, יש מצוות עשה לקדש שבת בדברים, למדתי את זה. שבת, דבר כזה נפלא, אני אוהב שבת, מרגיש, אתה מדמיין, עם ישראל, כולם, שומרי שבת, הולך להיפגש עם קודש הבריחו, בערב היי בוקר יום השישי, עשית קידוש, אתה גובר את הקידוש, המעשה הזה כבר משפיע על האישיות שלך, אם עשית קידוש כמו שצריך, ואז זה הולך ועולה, תמיונו, רגשות, מחשבות עוד יותר עמוקות, ומתוך עולם המחשבות זה חוזר ויורד חזרה. כל דבר בעולם הוא כזה. מישהו שמע שיש צבא. קיבל ידע. מה דעתך על צבא? מרגש. מסירות נפש, עם ישראל, צבא יהודי סוף סוף אחרי 1800 שנה. ברוך השם, מדמיין. לצבא, לומדים להילחם כדי להגן על עם ישראל. ואז הוא עושה, מרים טלפון ללשכת גיוס, שימו למלאכם, החלטתי להתגייס. עשה מעשה. אחרי המעשה הוא מתחיל לדמיין את מה שהוא עשה, איך דיברתי, מה זה. הוא מתחיל להתרגש עוד יותר, ואז הוא חושב, נו, מתי כבר? ואז הוא מגיע, ואז הוא עושה. יכול להיות שהוא יגיע, היום אין בקום, יש פעם בקום, יש עוד בקום. הוא מגיע לבקום, לוקח לו 3 שניות, עשה מעשה, הגיע לבקום, אז יש 2 אפשרויות, תלוי איך קיבלו אותו שם. מה? אם קיבלו אותו שם באופן ככה ככה, אז הוא מתחיל עכשיו, המעשים משפיעים על הדמיונות, והוא חושב על מה שעשה, ואיך הוא קילל אותו המפקד הזה, והוא מתחיל להרגיש דחייה מהצבא, ואז הוא חושב שצבא, הוא עוד לא צבא אידיאלי, והוא מתחיל לחשוב, חבל שהתגייסתי. ואז המחשבות האלה משפיעות על הרגשות ועל הדמיונות ועל המעשים, ואז הוא נהיה חולה. ואז, ובסוף הוא... או לחילופין, הוא מרגיש ממש טוב. ואז הוא מדמיין איך זה נפלא ואיך זה טוב, הוא מרגיש עוד יותר התלהבות בצבא, ועוד יותר הוא חושב על מסירות נפש ועל קידוש השם, ועוד יותר, אז מתחיל איזה לופ כזה באישיות. אם הלופ הוא נכון, אנחנו מתחנכים. אנחנו באמת בונים כלים לגילוי הייעוד שלנו. אם עשינו לופ לא נכון, אנחנו סובלים. אנחנו מרגישים שאנחנו לא במקום הנכון. או ב... כמו שדיברנו בשיעור אמונה, על האמונה, אנחנו מרגישים חוסר חיות, הנשמה לא מופיעה, לא חיים. ואז נניח אם החייל הזה בצבא והוא לא חי, אז מה הוא עושה? הוא כל היום מחפש לראות סרטים בפלאפון ושטויות. בנה, אתה בצבא, נו, הוא לא חי. לעומת זאת, אם הוא בצבא והוא חי, אז הוא כל הזמן חושב איך לשפר ולשכלל ולהיות ולהתאמן, והוא רץ עוד כמה מדסים, מה, השתגעת? אתם יודעים איזה דבר אדיר זה להיות לוחם טוב, אז הוא מתחנך. ולכן התהליך של בניין האופי הוא למעשה תהליך כזה, שאם אנחנו לומדים תורה, קונים ידע, ואנחנו קונים ידע כל הזמן, והידע הזה עובר את התהליך הנכון מלמעלה למטה, והמעשה אחרי זה עולה נכון מלמטה למעלה, ומתוך כך חוזר הידע ומופיע, אנחנו הולכים ומתחנכים. אין, ככה הילדים שלנו מתחנכים. ככה תלמידים מתחנכים.
אבל
זאת
אומרת, תמיד מתחיל מלמעלה למטה, ואז מלמטה.
אז באמת, כמו שאמרנו, התהליך הוא מלמעלה למטה, מלמטה למעלה, בדרך כלל. אבל, כמו שראינו כבר, יש מצבים שבהם יש איזה נתק בין המחשבות לבין המעשים. נגיד, אדם מתרגל לעשות מעשים לא טובים. ואז הוא נכנס לזה שיעור, ושומע שכדאי לקום בזמן ולהתפלל בזמן ולא בשעה 12 תפילת שחרית. הוא תמיד חשב שאפשר להתפלל שחרית ב-12, והוא התרגל כבר שהוא קם מאוחר. שומע שיעור, הבין את המשמעות של הזמן וההשפעה של התפילה דווקא בזמן. עכשיו, כאילו, במחשבות שלו הוא הבין, אבל זה לא נוגע ברגש. כי הרגש שלו זה, מה, אני אתחיל לקום מוקדם? אחרי זה הוא מדמיין את עצמו הולך סערורי לתפילה, הוא לא יכול, כאילו זה לא מתחבר לו. ואז בא בעל ספר החינוך ואומר לו, עזוב, בוא תתחיל מלמטה, תתחיל לעשות. אחרי המעשים יימשכו הלבבות. המעשה שתעשה יתחיל להשפיע, תקום, אני יודע, אתה לא אוהב לקום, אלא זה אתה צודק, תבקש מכמה חבר'ה שירביצו לך מכות, יקימו אותך בבוקר. קמת, הלכת להתפלל, התפללת. ובגלל ששמעת, אתה רצית שיעשו את זה, זה לא שמישהו בא עשה לך באוזן קווץ' כדי שתקום. אתה רוצה לקום, רק קשה לך, אתה מתחיל לעשות. אחרי שעשית, אתה מתחיל לדמיין, אתה אומר, זה לא כזה נורא. דווקא נחמד, מתחיל להרגיש טוב עם זה, מתחיל לחשוב יותר בצורה עצמית את מה שלמדת, ואז המחשבות שלי ישפיעו. זאת אומרת, לפעמים זה הולך דרך המעשה, לפעמים זה יתחיל ברגש, לפעמים זה יתחיל בדמיון, אבל באמת צריך תמיד שתהיה איזה סוג של החלטה, בחירה, שזה קשור לשכל. ובסוף אנחנו צריכים לבוא למצב שאנחנו רוצים, מחליטים משהו, כן, לאור האינפורמציה. ואז תלוי מה. אם החלטת, אז תדמיין, החלטת, אז תרגיש, החלטת. אבל לפעמים אדם לא מחליט. לא מחליט. אלא הוא נקלע למצב מסוים שהוא חווה חוויה רגשית. הוא לא החליט כלום. גם זה יכול להשפיע עליו. אם זה לא היה בכפייה. אם זה דבר שהוא נקלע לאיזה מצב מסוים והרגיש, הרגש הזה ישפיע על הדמיון, ישפיע על המעשה, המעשה ישפיע על המחשבה, המחשבה תשפיע על הרגש, זה. בסדר? אז שוב הוא ייכנס ללופ הזה של בניין האישי. כל זמן. שהמהות שלנו היא ההחלטה, מצלם האלוקים של האדם, נקודת האישיות שלנו, זה המקומות שאנחנו מחליטים. כל מה שאנחנו לא החלטנו, זה כאילו לא שייך לנו, לא חלק מאיתנו. ואת מה הופך את הנשמה לחלק מהנפש שלך? הרוח, נקודת ההחלטה. ולכן צריך להשתדל שהחיים שלנו יהיו חיים של החלטה, חיים של בחירה, ולא חיים של כפייה, חיים של אני עושה כי למרות שאני לא רוצה את זה וכו'. זה נכון תמיד, לכן ילדים קטנים, אתה לא יכול לתת להם להחליט כל דבר, כי יש להם רק נפש. אין להם עוד נשמה מופיעה, יש להם נשמה בפוטנציאל, היא לא מופיעה. ולכן, לפי מה הם יחליטו? לפי הנפש הבהמית, זה החלטות ממש לא טובות. ולכן הם בעצם זקוקים לזה שאתה תחליט בשבילם, שהם קטנים. אבל גם אז אתה רוצה להרגיל אותם להחליט. זה לא החלטות באמת, זה רק להרגיל אותם שיהיה להם במוח הרגלי קבלת אחריות, הרגלי תובנת סמכות. אז בדברים שהם טובים והם רק טובים, אתה יכול לתת לו להחליט כדי שהוא יתרגל שהוא מחליט, שהוא מחליט, שהוא מחליט, ולאט לאט ההחלטות שלו נהיות יותר משמעותיות. אחרי גיל 13 הוא כבר מסוגל לקבל החלטות אמיתיות, וכשהוא לא ידע מה להחליט הוא יבוא להתייעץ איתך. כי הוא זוכר שאתה תמיד היית במקום הנכון לתת לו הצעה מה להחליט. לעומת זאת, אם ההורים מכריחים את הילדים כל הזמן, אז קודם כל הם לא בונים בילד הרגשה של סמכות, הוא מרגיש שאין לו ערך. ואז ממי הוא מבקש ערך? מאחרים. אין לי ערך. אז תגידו לי בבקשה שאני שווה משהו. הוא מחפש שאחרים יעריכו. הוא כבר נהיה גאוותן. עכשיו הוא גם לא רוצה לקחת אחריות על שום דבר, כי הוא התרגל שאין לו אחריות. אז מה... אני לא אחראי כלום. זה ההורים שלי, זה המפקדים שלי, זה אלוקים, זה לא... אני לא אחראי. זאת אומרת, אנחנו הורסים את האישיות שלי. כמה שנכפה יותר. עכשיו לא רק שזה יקרה, אלא גם כשהילד ירצה להתלבט במשהו, הוא לא יבוא אלינו. כי הוא רגיל שאנחנו דורכים על הרצון שלו. אז הוא לא יבוא אלינו כשהוא מתלבט מה לרצות. הוא ילך של חברים. וזה נזק גדול. לכן צריך להרגיל להחליט. אחרי גיל 13 אתה צריך להיות אבא מספיק יציב וחזק כדי שאתה תוכל להגיד לבן שלך מה אתה חושב ולתת לו להחליט. ללוות אותו, אבל לא להחליט במקומו. בוקר טוב. Yeah.
שייט. לא, עם אהרוני או אנחנו?
מה?
אנחנו עם אהרוני.
יש שיר קצת עם הרבוני.
מה?
שיר קצת עם הרבוני. אני אחפש שנייה אותה הטלפון.
יש לך גם אתם? יש לך גם אתם? אני חושב שאני אגיד את זה, אני אשמח. אחרי זה לא נכון שם. כן.
מה היה המקור בשיעור? לא צריך להבין.
זה
מה
שמלמדת למעלה בדיעבד?
לא, זה... מה?
לא, חס ושלום. ממש לא בדיעבד. הכל...
אני יודע שאתה לא אוהב את צורת ההליכה שלי.
מה זה?
אני יודע שאתה לא אוהב את צורת ההליכה שלי.
אני מה?
לא אוהב את צורת ההליכה
שלי.
אתה יודע מה היה המקור של השיעור? אני לא יודע.